ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הורות זה כל הסיפור. פודקאסט שמביא סיפורים אנושיים מרתקים על המסע המאתגר להפוך להורים ועל חוויית ההורות עצמה.
אני אביבית אייק באור, מרצה, מנחת סדנאות וממנת אישית בתהליכי פריון.
ואני דנה יוסיפוביץ', מאמנת ומלווה אימהות בתהליכי צמיחה ומנחת סדנאות על הומור בהורות.
בכל פרק נצלול לסיפור החיים של המרואיינים והמרואיינות, ונקשיב לדילמות ואתגרים שעמדו בפניהם, הדרכים שבהם התמודדו, התובנות שהתגבשו, ונקבל עוד נקודות מבט על הנושא.
יצרנו את הפודקאסט כדי לגלות שכולנו חווים וחוות את אותם הדברים, להבין שאנחנו לא לבד, לקבל כלים פרקטיים והשראה מסיפורים של הורים נוספים על המסע ההורי המאתגר והמופלא. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אני ממש ממש נרגשת ושמחה להיות כאן איתך, דנו, שקירתי, שותפתי לפודקאסט.
בוקר טוב ושלום לכולם, איזה כיף להיות כאן אביבוש, מה נשמע?
בסדר גמור. והיום אנחנו מערכות אורח מיוחד מאוד בפודקאסט שלנו, הורות זה כל הסיפור, איידן אור גיא. היי איידן.
בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר אור. ואם אני צריכה להציג אותך בשניים שלושה משפטים, אז אני אומר שאתה קופירייטר, מרצה, מחלט סיפורים, שמיד תסביר לנו למה הכוונה, צלם, יוצר תוכן, נשוי לאתרה, ואבא של תחלת.
כן. תכלס, אני תמיד אומר זה מלא טייטלים, אבל כאילו, באמת כי אני בן אדם כזה שמאוד אוהב לעשות מלא דברים, ולרוץ על הרבה מסלולים תוך כדי. יש לזה את היתרונות, אבל גם את החסרונות, כאילו, באותה נשימה.
בטוח, בטוח שזה מאוד מאוד מעניין. מה הכוונה מחלט סיפורים, תוכל לספר לנו?
אז האמת שהכל התחיל לפני שנה, כשחבר ואני ישבנו בבית קפה, מישהו שהכרנו דרך איזה קבוצה בפייסבוק, והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה עכשיו לכתוב ספר, ואני התחלתי לכתוב, אז פשוט הוא התחיל להקריא לכל מיני סיפורים מהספר, אמרתי לו, תשמע, לדעתי צריך לכתוב את זה בצורה קצת אחרת, אז פשוט הוא סיפר לי את הסיפורים, ולאט לאט עזרתי לו לנסח את זה, בגלל שיש לי יכולת ניסוח מאוד טובה, כאילו זה משהו ששנים אני כותב מגיל 14, אז ידעתי איך לעזור לו, כאילו וממש הספר שלו עוד מעט יוצא, אז כאילו באמת כל פרק, עזרתי לו בהתחלה לנסח, עד שהוא הבין איך עושים את זה בעצמו, ואת רוב הפרקים בספר, אריק ענני, כאילו שהוא כתב את הספר הזה, אז את רוב הפרקים הוא ניסח בעצמו, אחרי כאילו שבהתחלה עזרתי לו להבין איך זה עובד.
מגניב. איזה כיף שיש חבר כמוך למישהו שרוצה לכתוב ספר.
הכל עניין שאתה פשוט בן אדם שנולד, כאילו לא יודע, אני זוכר שבספר מחזור בכיתה ח' היה כתוב, שהמשפט שלי זה תמיד שמח לעזור, וזה הולך איתי עד היום.
מקסים.
מהמם, אז טוב, אז מהספרים אנחנו נלך רגע אולי לחיים האמיתיים, שבעצם אוסף של סיפורים אם חושבים על זה, ואנחנו נשמח שתספר לנו, כאילו קשה קצת לגשת לנקודת ההתחלה, אבל אתה תיקח אותנו לאיפה שאתה חושב שההתחלה, בוא תצליל אותנו פנימה.
אז אני יכול לספר על עצמי באמת שכמו שאמרתם, אני הורה לילדה בת 6 שקוראים לה תכלת, וכל מה שאני חושב שאני מלמד אותה, זה דברים שאני בתור ילד, לא תמיד היה לי האומץ או היכולת להרגיש, הייתי אומר לא לראות, אבל לא לראות זה הקטע שלי, כאילו אני לא רואה כל כך טוב לקוריה. ובתור ילד גם חוויתי הרבה קשיים חברתיים, אבל חייתי די חיים כפולים, כי ההורים שלי עד גיל 30 לא ידעו שהיה להחרם בבית ספר, עד לפני 5 שנים בעצם. ואני זוכר שאימא שלי קראה את הכתבה לאישה, ואז היא כזה מתקשרת לה, אמרת לי, אבל למה לא סיפרת לנו כל השנים? אמרתי לה, לא יודע, לא רציתי שתרגישו רע, ששלחתם אותי לבית ספר רגיל, להתמודד עם העולם. ופתאום אמרה לי, טוב, אני שמחה שיצא מזה מה שיצא. אז אני בתור הורה, אני מאוד מרגיש נוח, נניח, בשונה נניח מההורים שלי שהם לא תמיד משתפים הורים תמיד, לא תמיד משתפים איך היה להם היום והכל, אני מאוד עושה עם הבת שלי שיחות של איך היה לי היום ומה עבר עליי ומה הכיס אותי ומה הצחיק אותי, כאילו ואני שם לב שהיא עושה לי ממש פידבק על המקום הזה. היא מספרת לי מה הכיס אותה ומה הצחיק אותה ומה היה לה נעים. אני מרגיש שזה באמת יוצר איזשהו חיבור של נוחות בין הורה לילד. כשאבא יכול לשתף, אז גם הילד אומר, אוקיי, אם אבא שלי יכול לשתף, גם אני יכול לשתף.
נותן לגיטימציה בעצם.
לגמרי. אפקט המראה.
נכון. גם בעצם מותר לדבר גם על דברים קשים, וגם ללמוד. זאת אומרת, אנחנו לומדים מאינטראקציות עם הסביבה, אז כשאנחנו רואים מישהו מדבר על הכאב, אנחנו לומדים איך עושים את זה, ועושים את זה גם.
לגמרי. אני חושב אבל שהתפנית של זה, זה שלא עשיתי את זה רק בשביל הילדה שלי, אלא כתבתי שני ספרי ילדים, אחד מהם נקרא סיפור לבן, והשני פשוט נגישות, ושניהם בעצם מאוד על סולם הערכים שלי, שהערך הראשון הוא, שאם אתה תקבל את עצמך, החברה תדע לקבל אותך הרבה יותר טוב. והספר השני הוא, שנגישות היא כלי שכל אחד צריך, לא רק אנשים מוגבלויות. בעצם, אני נראה לי עד גיל 20 ומשהו, לא שמעתי את המילה נגישות בכלל. לא ידעתי מה זה. ובשנים האחרונות, כשגם נחשפתי לזה וגם התחלתי ליצור על זה תוכן, אם זה בטיק טוק, עם 16,500 עוקבים, שהגיע בזכות באמת, שאנשים מתעניינים בנושא הזה והם לא ידעו על זה כלום, או אם זה שאתמול ישבתי בגינה עם הבת שלי, ונקשו אליי שני ילדים, אומרים, וואו, זה אתה מהטיק טוק, איך הסרטונים שלך טובים, אני ממש אוהב אותם.
איזה כיף, איזה רגע של העצמה.
לגמרי, כי פתאום אני נותן לילדים להיפגש עם עולם האנשים המוגבלים, ולהראות להם שזה בעצם אותו עולם. זה לא שום עולם אחר.
זה קטע, זה בעצם להביא את החוויה, לנרמל את זה. לנרמל את זה גם לאנשים נורמליים במרכאות, שלא חווים לקות ולא יודעים מה זה. ואז פתאום, כשהם פוגשים לידיים לקות, שזה נראה להם משהו דרמטי ואחר ושונה כל כך, ומבינים שזה בעצם אותו דבר.
לגמרי. אני חושב גם שיש הרבה קהילות חזקות פה בארץ, או בעולם בכלל, למשל, הקהילה הגאה, או עוד קהילות כאילו שונות, שבשנים האחרונות הם מאוד התחזקו, למשל עכשיו היה את חוק האפליה, אז אני ממש מצטער שלא רשמו בחוק האפליה את אפליה נגד אנשים מוגבלויות, כי אז סוף סוף אנשים היו מתעוררים להבין כמה אנשים מוגבלויות הם לא כאלה נחשבים כאילו בחברה.
מה זאת אומרת לא נחשבים, שקופים או מה?
אני אגיד לך, למשל, היה סקר שעשו נגישות ישראל בשנה שעברה, והראה ששליש מההורים לא רוצים שבכיתה של הילד שלהם יהיה ילד עם מגבלה. עכשיו, אותי זה זעזע ברמה האישית, כי באמת אין מודעות, ונניח, אני אגיד לך עוד משהו שהוא יותר מעצבן, שטיק טוק כשלעצמה היא אפליקציה בלי נגישות בכלל, כאילו הדבר היחידי שהיא נותנת זה, שהיא יכולה לעצור לך, כאילו לא להראות לך סרטונים שיש היבובים של אור. יופי, תודה רבה באמת. אבל אני הצעתי להם אגב שניפגש ונדבר על זה, אבל כאילו כרגע זה לא על הפרק. השאיפה שלי באמת לקחת את הנגישות ולהפוך אותה לכלי חברתי, ברגע שילדים, לא רק הילדה שלי שהיא חיה את זה יום יום, והיא הולכת איתי ברחוב וליטרלי אומרת לי, אבא יש עוד מעט אוטו, אז אנחנו צריכים למצוא דרך לעבור את הכביש, כי זה לא נגיש. היא כבר מביאה את זה מעצמה.
איזה מודעות מדהימה.
לגמרי. אלא אני רוצה שכל ילד יחשוב על זה באופן טבעי, כמו שאנחנו היום אומרים על קבלת האחר בכל מיני, כל מיני וריאציות שונות, של הרבה קהילות שהן חזקות. אז קהילת האנשים עם מוגבלויות היא לא כל כך חזקה. ואם כבר יש אנשים שעושים, למשל יש מישהו שעושה תוכן גם על האנשים עם מוגבלויות, אבל הוא יכול, כאילו הוא קצת מראה את זה באור אחר. למשל, הוא עשה סרטון של 4 דקות על איך לעזור לאדם עיוור לשבת על כיסא. פשוט נותנים לו את הכיסא, והוא כבר יודע לשבת, לדעתי, כאילו זה יכול להצטמצם. כי כל העניין הוא להראות בסוף שכולנו אותו דבר, ואין פה איזשהו שוני מסוים.
שגם בן אדם עיוור יושב על כיסא כמו בן אדם לא עיוור. ובעצם יש פה איזה מין איזה תחושה, והמון פעמים, אגב, אם אני לוקחת את זה גם להורות, שהמון פעמים אנחנו מנסים להוזיז להזיז מכשולים, או מתוך מקום, מתוך רצון לגונן, או מקום שרוצה ליפות את הדברים ולעשות עולם נעים ורך ובריא ונעים. ופה אתה בעצם אומר, אני מביא את הקושי, ואני שם אותו על השולחן, ואני מדבר עליו, ואז רואים שהוא בעצם לא נורא כל כך, שהוא בעצם אפשרי.
לגמרי, לגמרי, כי אני תמיד אומר את זה, אני אומר את זה בהרצאות הרבה, שאתה יכול להגיד שיש לך חבר שמטפס על הקירות, וכולם יגידו, וואו, איזה קרינג', אבל אתה יכול להגיד שזה ספיידרמן, ואז כאילו זה משנה את כל התמונה. כי ברגע שאתה, אתה לוקח את הקושי והפוך אותו להזדמנות, וממתג אותו מחדש, ממש מהעולם שאני מגיע, עולם הפרסום, כל דבר, בשנות ה-90 אמרו שכשאתה לוקח מסטיק אורביט, רמת ה-PH בפה שלך עולה. עכשיו, האמת היא אחרת, כל דבר שתוכל רמת ה-PH שלך בפה תעלה, פשוט, איך אומרים, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
זה הכל עניין איך מספרים ואיך מציגים את הדברים.
לגמרי, אז גם במקום של ההורות, אני מאוד רואה את זה שאתה יכול להגיד לאלה שלך, טוב, מחר אני אקנה לך את החטיף שאתה רוצה. אתה יכול להגיד, אין, אני מבין אותך, וזה בסדר אם תבכה, זה הכי לגיטימי, ואני מאוד רואה את זה כחלק מהצמיחה. זה מסוג של הדברים של העצב מעצב, זה באמת זה. פתאום, תודה, מהמקובלים. שברגע שילד יודע שפתאום הוא צריך להתבודד עם זה שאין, הוא לומד איך לגדול עם זה.
קודם כל עושה לי חשק אדיר לקנות את הספרים לילדים שלי, באמת, באמת, אני ככה, לא הספקתי עוד לעשות את זה, אבל אני ממש רוצה שהם יכירו ולהתחיל בכלל להנחיח את השיח הזה. אני תוהה כאילו באיזה שלב בחיים הפכת להיות מעין סוכן שינוי, או החלטת להוביל את זה, ומתי קרה לך אולי איזושהי נקודת מפנה, זאת אומרת, עד מתי היית בן אדם שרגע רוצה רק להצליח לשרוד בעולם המשוגע הזה עם כל גם עם המוגבלות וגם עם כל מה שאתה רוצה לעשות, ומתי החלטת לקחת את זה כאילו לצד אחד קדימה? שני חלקים כזה נראה לי של הסיפור אולי.
כן, אני חושב שהפעם הראשונה שבאמת הבנתי שאני סוג של סוכן שינוי, זה שיר שעשיתי בכיתה ט' נראה לי, שנקרא שונה, ויש שם שורות שונה, לא כמו כולם, לא חייב להיות בחוץ, אם לא הבינו אותך מעולם, עד שלא יגיעו למקומך. והשמעתי את זה למורה לגיטרה שלי, הוא אמר לי, וואו, איזה יפה שכתבת שיר עליי, אמרתי לו, מה זה? לא, כתבתי את זה עליי. הבנתי שפתאום הרבה אנשים מתחברים לנקודה הזאת, אבל המפנה האמיתי היה בעצם לפני שנתיים וחצי, כשפתחתי את הטיק טוק, פחדתי מכל ההייט והתגובות וזה, אבל ככל שעבר הזמן פגשתי רק יותר ויותר אנשים שתומכים, אוהבים ולומדים מהעולם הזה שהם בחיים אף אחד לא הנגיש להם את העולם הנגיש הזה. אז הבנתי שאוקיי, הגיע הזמן לעשות את השינוי הזה, אז אני על זה בכל מיני תחומים בחיים, אם זה בהרצאות, אם זה בספרים, או אם זה כל מיני מיזמים שאני מתקדם איתם, כי בסופו של יום אנחנו רוצים, אני רואה את עצמי כסוכן של שינוי, כדי שהילדים שקוראים את הספר שלי היום, יהיו המבוגרים של מחר, יראינו אדם עם כיסא גלגלים ויגידו, הוא תותח, זה לא משנה, כאילו, מה זה? נכון, יש לו כיסא גלגלים, לא משנה, כאילו.
שזה יהיה המצב האידיאלי, שמדברים בן אדם ובכלל הניחות או הלקות שלו היא לא חלק בכלל מהשיח למעשה.
לגמרי, לפני שנתיים עשיתי הרצאה בבר אילן, ובסוף ההרצאה מישהו עמד ואמר, אני לא מבין למה באת להרצות, אתה כמו כולם בעצם, אמרתי לו, אם אתה מבין את זה, כנראה שזה באתי להרצות.
המסר עבר טוב.
כן, לגמרי.
נכון. עוד שאלה שככה עולה תוך כדי, אני רוצה לקחת אותך כמה שנים אחורה, נכון? היום אתה בן 35. ספר לנו קצת על בכלל איך ניגשת כבחור צעיר יותר לנושא של חיפוש זוגיות, מה עבר עליך בתהליך של הקמת משפחה, ככה.
וואו.
איך הכרת את אשתך, ועד כמה הנושא הזה בכלל היה, העסיק אותך בזמן
ההוא. עם הלקות ראייה, עם משהו גנט.
מכירות את המושג הזה שבע שנים רעות. מה? שבע שנים של דייטים שכאילו, לא שהם היו רעות, אבל פשוט אני הייתי הולך לשדכניות כזה, כאילו בציבור הדתי ככה זה עובד, ותמיד היו מביאים לי כאילו מישהי שהיא, כאילו, אין לי בעיה לצאת עם אישה עם מגבלה, כן, שלא יהיה, לא ברור חס וחלילה, אבל אף אחד לא הייתה מתאימה לי, כאילו, באישיות. ושאלתי את השדכנית, מה, למה כל הזמן אתם מכירים לי, כל פעם מישהי אחרת שאחת שאין לה רגליים, אחת שאין לה ידיים, אחת שאין לה רחם, כל מיני, כאילו, סיפורים כאלה. זה סיבת, תקשיב, לך יש בעיה, לה יש בעיה, תפתרו את הבעיות ביחד.
וואו, ככה קר ו...
נגיע לזה הדברים.
כן.
כל אחד זה הבעיות של שניהם. אבל זה היה מאוד קשה, עד ש... יום אחד חבר שלי בא אליי, אומר לי, שמע, יש לי מישהי להכיר לך. אני כזה מתחיל בראש כזה, אוקיי. אני אומר לו, אוקיי, מה הבעיה שלה? כאילו, הכי חוטר שיש, אומר לי. היא אחותי. אוקיי, עם הבעיה הזאת אני מוכן להתמודד. וזה באמת איתים, כאילו, זה תמיד אנחנו נשים בפאנלים כאלה, אז שואלים את אשתי, מה הבעיה שלך? אז היא אומרת, הנה הבעיה שלי לידכם.
גדול.
אז יופי, אז תספר באמת איך זה...
כי באמת זה, אשתי, אני זוכר, כאילו, יצאנו לדייט הראשון, ובסוף הדייט הלכנו כזה, אז כזה נפלתי במדרכה, ואז אמרת, איי, שכחתי שיש לך בטריה, כאילו. כזה, אז אמרתי, אוקיי, הכל טוב, כאילו, אם זה לא מעסיק אותה, זה רק אומר שבאמת הצלחתי להעביר את מי שאני, שזה לא יעסיק אותה.
שהיא רואה מעבר למוגבלות, אלא רואה אותך.
לגמרי. וזה... להגיד לכם ש... שאשתי לא אומרת לי, מה, אתה לא קוריה, אתה עושה את זה מעולה, וזה. לשטוף כלים זה בעיקר להרגיש את הידיים, עם הידיים, כאילו את הכלים, והאמת שאני חייב לי להתוודות, למשל, להחליף מצעים, אני ממש גרוע, כאילו, אני...
זה רוב הבעלים, אם מותר ל...
רוב הבעלים, מעולה, אם אשתי שמעת את זה,
בעצם.
אז כאילו...
בעיה גורפת.
ואז כאילו חמותי אומרת לי, היא הייתה בת שירות בבית חינוך עברים, אז היא הכירה כאילו, אז היא אומרת, מה העברים מחליפים לבד וזה? בסדר, אז הם מחליפים לבד, אני לא כזה מוצלח, מה אני עושה?
אני לא יודע להחליף.
אני לא מספיק גבר בשביל להחליף מצעים.
יש לי שאלה.
כן.
הלקות הזו של הראייה היא גנטית? זאת אומרת, זה משהו שעלה
גנטית?
לפני שבאתם ילדים לעולם?
זהו, כן, וגם עשינו בדיקת דם כזאת, פשוטה שאת יכולה, את פשוט שולחת את זה, שולחים את זה למעבדה מסוימת בתל השומר, ואז בודקים אם לאשתי יש את הגן גם, ולאשתי אין את הגן, אז הסיכוי הרבה יותר נמוך.
ובפועל התחלת שלכם?
יש לה את הגן, אני מניח שהיא נשאית של הגן, אבל הוא רק רציסיבי, הוא לא פעיל.
אבל כן היה את החשש, כאילו זה דובר גם ביניכם, זה עליי.
אשתי אמרה לי, אם התחתנתי איתך, אני אסתדר עם כל דבר, כאילו, לא בקטע רע, פשוט כי, בסדר.
כי לוקחים בחשבון.
אתה בא עם מה שאתה בא, ו...
לגמרי, אני חושב שגם היום יש לי יותר את הכלים איך להעביר את זה הלאה. בתור אחד שכבר יצא מהבוץ, לא, זה לא נשמע טוב. כאילו בתור אחד שכבר עבר את זה.
האמת שאני חושבת על זה עכשיו, שאתה אומר שאתה בטיק טוק, ותחשוב על ילדים. ילדים צעירים, מתבגרים, בני נוער, שיש להם מגבלה כלשהי. והם רואים אותך, איזו דוגמה ואיזו השראה למרות המגבלה, ויחד איתה אפשר...
אני חייב להקריא לך איזו הודעה שקיבלתי אתמול ב-DM באינסטגרם. שנייה.
לכל המאזינות והמאזינים שלנו שלא רואים, הוא פשוט שלף את הסמארטפון ופתח את הטיקטוק.
למי שלא רואים, שנייה, לא, זה האינסטגרם דווקא, אני רואה שאת לא, רואים שאת לא ברשתות, מכירה את זה. סתם.
אאוץ'.
סתם, צוחק. היי, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי, ואני עם לקות ראייה, רק רציתי להגיד לך תודה על העלאת המודעות והשיתוף. זה מאוד חשוב, ולא מדובר בנוסף, גם עוזר לי וגרום לי להרגיש שאני לא לבד. מעריצה אותך ושוב תודה. כאילו, אני הכי לא, אני הכי,
יופי.
אני הכי לא רגש. בעניין לעשות לעצמי כאילו שיימינג חיובי, כי אני לא כזה. אבל זה פשוט פתאום, אתמול קיבלתי את זה והראיתי את זה לאשתי, שאתה אומרת, סימן שאתה עושה משהו טוב.
חיפשנו הוכחה. לא, אני אומרת ברצינות, אני חושבת שיש... באיזשהו אופן, אני חושבת שהמון המון ילדים, גם אם לא קוראים לזה, גם אם זה לא לקות פיזית של ראייה, של... יכול להיות אפילו תפיסה עצמי, דימוי עצמי, זאת אומרת, זה דברים שפתאום רואים בן אדם שתופס את עצמו אחרת, למרות, ולמרות זה נשמע רע, אבל עם כל מי שהוא, וזה באמת מהווה דוגמה, כמו שאמרנו קודם.
כן, לגמרי. משתדל, כאילו שזה יהיה דוגמה.
איפה יש, נגיד, קושי בדבר הזה, כן בזוגיות או כן בהורות, כמו שאתה תופס, מה מאתגר שם?
אני חושב שמה שמאתגר זה, טוב, אני לרגע חשבתי שכאילו מה מאתגר זה זה שאני לא יכול להתחיל לחפש סקינים, אבל לא בא לי, לא בא לעשות את זה. אני רואה כמה הבת שלי סובלת מזה.
לא, נראה לי זה תענוג שאתה יכול לוותר עליו.
כן, לא לגמרי.
פשוט, אני לא מבינה הרים שמחפשים קינים, סליחה רגע, אני חייבת להיכנס פה, פשוט חופפים בדבר הזה שדי לקינים וזהו, וזה הורג אותם ואין צורך להוציא אותם את אותם, פשוט נפלות לבד.
תודה באמת.
אלה היו 30 שניות על טיפול בקינים.
אבל תכלס, מה שנניח מעצבן אותי זה שאני מקווה שעוד כמה שנים ימצאו את הפתרון לזה הרציני, שאני לא יכול להסיע את הילדה שלי למקומות, כאילו כל דבר הזה צריך להיות באוטובוס ופה, לא בא לי, לא בא לי, בא לי שהבת שלי תקבל חוויה יותר כיפית מאשר האוטובוסים המאפנים שאני נוסע בהם, כאילו, למה אני לא יכול לנסוע באוטו שלוקח רבע שעה להגיע ואני צריך לנסוע באוטובוס 45 דקות? זה הדיסקול היחיד שיש לי, כל השאר אני באמת יכול לגשר עליו, כאילו, ולמצוא את ה... אני יודע להכין חביתה, כאילו, זה ההיילייט שלי, אני יודע להכין גם קומפלקס, אבל זה לא באמת עכשיו.
עם חלב?
עם חלב,
כן. זה להיט.
חלב אחר כך כמובן.
מה, אם אפשר לשאול, מה מידת לקות הראייה, זאת אומרת?
אני רואה עד מטר לפני דמויות, נניח, אני רואה את הדמויות שלכם, לא כך רואה את הבעות פנים וזה, אז כאילו, זה לא אישי, כן, זה פרטי, זה שלי הבעיה הזאת. אז כאילו, זה הבעיה שלי פחות או יותר. אני אגיד לך, לפני שנה וחצי הלכתי בדרך לגן, לקחת את תכלת, וטוב, מחזיקה לי את היד, יוצאים, אנחנו מגיעים לשער, גננת זוגת לי, הלו, תעצור, זה לא תכלת, זה הדס. מה, מה, מי, מה? ייתכן שעכשיו סתם ילדה החזיקה לי את היד, כאילו, מפה לשם זה, כן, החזירו לי את הילדה שלי, כי אני מסתבר שקחתי דגם אחר.
גדול.
רק ניסיתי לחשוב על הכאילו מה אשתי הייתה אומרת, מה זה לא הבת שלנו, לא המתוקה היה עדכון גרסה iOS 15, וזה עיצוב חדש לגמרי, כאילו.
אני רואה שאתה משתמש בהומור ככלי מאוד...
וואו, הוצאת לי את המשפט.
בתור לבקן יש לי הרבה הומור שחור, כאילו, חד משמעית.
אני חושבת הרבה הומור בכלל, כאילו... אני כן אשתף ככה את מי שמאזין שבכלל כל התקשורת בינינו עוד לפני שהגעת לרעיון ורק ככה קצת הכרנו והיה לי כל כך נעים כי אני מרגישה, הרגשתי שאתה מביא הרבה שפה כלילה והומוריסטית ויש בזה גם משהו מאוד מחבר ומרקח גם כי אני מודה שלפעמים גם אני מוצאת עצמי כשאני פוגשת מישהו עם לקות מסוימת, לא תמיד אני יודעת, כאילו אני באיזה מוד של זהירות כזה, רגע, מה להגיד, מה לעשות, מה לא לשאול, ופתאום אתה, המור שלך מאוד מאפשר את
ה... אני מעלי מיין.
אם אני יכולה רגע לזקק את זה, יש איזה משהו בפוליטיקלי קורקט, שכאילו הולכים מסביב לדברים, נזרים לא לומר דברים שיפגעו, ואתה בעצם שם את הדברים על השולחן, it is what it is, לא מנסה ליפות ולכת מסביב, אלא דוח.
לגמרי, אני חושב שהומור כאילו, הומור עצמי, זה כוח העל של כל אחד.
וואו, כל
כי,
כך.
כי ברגע שאתה, גם אני וגם הילדה שלי, כאילו, אנחנו נורא צוחקים כזה, למשל, היה לה חבר מהגן בשבת, ואז כזה הוא אומר לה, וואו, תחלת, החדר שלך ממש חשוך, כאילו, אנחנו מלדיקים את האור, כי שבת וזה, אז היא אומרת לו, אבא שלי ואני מתים על חושך, הוא אפילו עובד בזה, כאילו. אז אני עובד מסעדת הבלקאוט ביפו, כאילו מסעדה שכולה בחושך, ואני מלצר שם. אז אני נורא כזה מתבדח כאילו על חשבון האורחים, כי באמת רוצים לתת להם את התחושה גם שכיף מצד אחד, אבל גם שלא רק לכם מותר לעשות את הקטעים האלה של הראייה של אתה יכול לשבת שם, כאילו מה זה שם, נשמה, לא רואה, לא שם, אני לא רואה, אז בכניסה כאילו יש כזה, זה כזה מסדרון כזה, סללום, ואני אומר שלום לכולם, אנחנו נשב שם, מה? או שאני בא עם המנות כאילו בשיח חושך ואני אומר, אוקיי, מי זמין את זה?
תן להריח ואז נגיד לך.
וואי, לגמרי.
יש לי שאלה בהקשר של ההומור. זה משהו שאתה מרגיש שעם השנים סיגלת ושבצרת וכביתחת את המיומנות הזו, או שזה משהו שהיה לך מאז ומתמיד?
לדעתי זה משהו שסיגלתי. יותר מזה, אני זוכר שבשנים הראשונות זה לא היה מצחיק בכלל. זה היה בדיחות אבא כאילו הכי גרוע שיש. ולאט לאט אתה פשוט מתחיל לבדוק על עצמך אם יש לך את התכונה הזאת. אתה חושב שזו תכונה כאילו ש... יש בבן אדם והוא רק צריך לפתח אותה ולבדוק אם היא באמת עובדת אצלו המחשבה הזאת. וגם אני לא אשקר שהלימודי קריאטיב כאילו שלמדתי, אז הם מאוד עזרו לי להתפתח במקום הזה של לנסות לשנות זוויות על החיים בכל מיני מקומות.
וואו, אני הכי מתחברת ממש למה שאתה אומר, כי קודם כל יש לי גם סדנאות שנקראות הומור ככלי עצמה והומור בהורות. ומה שאני אומרת הרבה פעמים זה שזה כלי שהוא מדהים והוא זמין לנו תמיד, כאילו לא צריך לחפש רחוק, הוא כאן, ויש אנשים שאומרים אבל לא נולדתי עם זה, אבל אני חושבת שעצם המודעות כמו שאתה אומר לדבר
יש,
הזה.
יש משפט של אדוארד דה בונו שאומר, אם אתה חושב שאתה לא יצירתי, כנראה אף פעם לא היית ילד. וזה משפט שאני מאוד הולך איתו, אם זה כשאני כותב שיר או כותב סיפור או כותב פוסטים או דברים כאלה, אני תמיד חושב על עצמי בתור ילד. אם תשאלי אותי בן כמה אני, אני בן 16. כאילו במחשבה שלי אני בן 16. אפילו בעבודה, כאילו שאני לא צעיר, אבל כאילו גם אם הוא נגמרת בן 15, הוא אוהב לאכול עוגיות ולעשות סרטוני טיק טוק. כאילו, נכון? כן, כי זה אני, כאילו סוג של ילד.
זה סוג של לשחרר את הילד שבתוכך, שבתוכנו.
לגמרי. פעם מאוד מנור אמר שכשהוא כותב שירים, הוא כותב מהמקום של הילד. אחרת הוא לא היה יכול לכתוב שירים.
זה באמת שאלה. איך מוציאים את הילד או הילדה שבתוכנו, ומאים אותם לידי ביטוי, אם זה בהומור, אם זה ביצירתיות, משהו ככה שיוצא לי להתחבט איתו לא מעט.
אני אגיד לך, לדעתי, השיטה הכי טובה, זה לשנות פשוט את הראש. כאילו גם מול הילד שלך, כאילו... הוא אומר לי, כאילו שטרלט אומרת לי, אתה יכול לחמם לי את זה? אז אמרתי, לחמם לי את הפיצה, אמרתי לה, כן, אני אשאל אותה אם היא רוצה לי שיהיה לחם. אז אני אומר, כן, היא אמרה שעכשיו חורף, אז היא מעדיפה שיהיה לחם. אז היא אומרת, באמת?
כן. התמימות שלהם, זה דבר כזה מתוק.
ברגע שאתה משנה את הנקודת מבט שלך, שזה יכול להיות נקודת המבט שלי, לנקודת המבט שלך או שלך,
או של הפיצה. כל הזמן,
או של הפיצה. אתה יכול ליצור לילד שלך נקודות מבט חדשות ותובנות על החיים שהוא לא חשב עליהם, כאילו, גם אנחנו היינו שמחים שחיים אותנו עם היינו פיצה קרה, כאילו, לא ככה, יותר נעים שתהיית החם, להגיש חם.
נקודת המבט, אתה אומר לשנות את נקודת המבט.
לגמרי, ולא רק לשנות את נקודת המבט, יש לי איזה כתוב איפשהו שאחד הדברים הכי טובים זה פשוט להיות, לבטא את עצמך ולא, אני חושב שאנחנו ילדים, אנחנו מאוד קלנו לבכות שעצוב לנו או לשמור כשזה, וכשאנחנו גדלים אנחנו מקבלים הרבה דברים כמובנים מאליהם מצד אחד, ואנחנו נהיים יותר מאופקים מצד שני. אז זה מה שסוגר אותנו מכל הכיוונים. לא לבטא את עצמנו, לא להרגיש את החיים כמו שהם, ולא לחיות אותם ב-100%. וואלה, עכשיו הכנתם לי נס קפה, אמרתי, וואי, איזה כיף, זה נס, איזה פינוק, איזה טענו, כאילו, באמת. באמת, כאילו, בנקודת המבט הזאת, זה הנקודת המבט של החיים שלי, ליהנות מכל דבר, להראות לילדים שהחיים הם לא עוד לקום בבוקר ולאכול שנייה את ההוגיה ולרוץ לגן, אלא לקום בבוקר, להתלבש, איזה כיף זה להתלבש, איזה כיף שיש מבחר בגדים, איזה כיף שהאבא מצחצח לשיניים, הוא כאילו, זה כאילו ברגע שאתה הופך את החיים לחוויה, אתה באמת יכול לחיות את החיים גם כהורה וגם כילד, וגם להעביר את זה לילד שעושים דברים ביחד, שהם הדברים הכי יומיומיים והכי ספונטניים, כאילו לבחור בגדים בבוקר, מה... זה לא נשמע כזה מרגש, אבל תן לילד להרגיש כאילו שזה באמת לא מובן מאליו.
איזה מקסים, זה באמת כאילו לשמוח בדברים הקטנים, ליהנות מהדברים הקטנים, ואני חושבת שיש בזה משהו גם מאוד הדדי מול הילדים, כי גם אנחנו יכולים ללמד אותם את זה, אבל גם הם לגמרי מלמדים אותנו, שהם שמחים מהדבר הכי קטן, מעוגיה עם שוקולד, הם כאילו מבסוטים כל היום, וזה דבר מהמם, זה אחד הדברים היפים בהורות, אני חושבת.
שאלתי את הבת שלי, למה היא באה איתי לבית כנסת ביום שישי? אני הייתי בטוח שהיא תגיד וואו וזה כיף להתפלל, לא, אני מקבלת סוכריה משמולי, כאילו, וואלה.
ילדים שלי, כל כך אוהבים ללכת עם סבא לבית כנסת בשבת, הם חוזרים סקיות של דברים שלא נכנסים הביתה בדרך כלל. אז כן. תקשיב, אנחנו קרובים ככה לסיום. אז לפני שאני אגיד שהיה מרתק.
ממש.
אני אשאל אותך, איפה אפשר למצוא אותך, אנשים שככה מחפשים?
וואו, קודם כל, בטיק טוק, white balance, במחובר, כאילו בלי רווחים, ובלי נקודות, בלי כאלה, white balance. ויש לי אתר, בטח שימו אותו בתיאור, aidanorga.co.il, ושם יש גם קישור לכל הרשתות החברתיות שלי, וגם קישור, אפשר לקנות שם את הספרים.
Aidan
or guy, aidanorgui.co.il. אני מרגיש כאילו אני בערוץ הראשון שאני צריך להגיד מערכת תוכניות ילדים והנוער. נכון שזה שיר שנתקע לכולנו בראש? או רק אצלי?
רק אצלך?
ירושלים, מיקוד.
נראה לי שאני בשנתון קצת יותר מתקדם.
לא, אל תנסו עליי, כאילו, בסדר.
לא, כאילו, שנתון יותר ותיק.
אוקיי, בסדר. את לא שיחקת אוגו.
לא, אני מכירה אוגו, אהבתי אוגו.
אני חושב שרימו את כולנו במשחקים האלה. טוב, זה נושא אחר. אבל בתור ילדים כזה, לחצתי 5, לא נלחץ. נשמה, יש לך טלפון חוקה שאתה עושה שעתיים את 5 עם האצבע, כאילו...
זה כמעט סיבוב וחצי.
וואו, לגמרי. עושים עלינו סיבוב.
אז אני אגיד קודם כל תודה רבה.
תודה רבה לכם, היה לי לעונג.
לגמרי, ואתה הבאת איתך כזה משב רוח רענן לתחילת היום הזה, ועשית כל כך כיף, ותענוג להקשיב לך.
תודה רבה רבה, היה לי כבוד.
אני אמשיך לעקוב, בטח גם אביבית פה.
ממש ככה.
תודה.
ותודה על הזווית ראייה באמת אחרת והכיפית, ככה עם קריצה וחיוך, זה ככה ללמוד.
אני תמיד, בגיל 14 היה לי כזה, יש לי, עד היום זה עובד, העמוד הזה של במה חדשה, אתם גם גדלתם על במה חדשה, אז יש שם משפט שהיה כתוב שם, לא יודע אם הוא עדיין שם, אבל תשמור על החיוך והחיוך ישמור עליך. כאילו זה באמת, הרגשתי שזה ליווה אותי הרבה שנים מהחיים, כאילו בנקודה הזאת.
הנה, לקחנו, חורשמות את זה.
תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, היה תענוג.
תודה, אם אהבתם את הפרק, מוזמנים לשתף, להגיב, לשלוח לנו תגובות, ואנחנו נשמח שתהיו איתנו גם בפעם הבאה.
תודה, דנוש.
תודה, אהובתי. יום טוב, ביי ביי.
תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. אם אתם רוצים לקבל עוד תכנים בנושא או להגיע לליווי אישי או לסדנה, כנסו לדף הפייסבוק, הגוגל או האינסטגרם של אביבית צייג באור ודנה יוסיפוביץ'.